לקט המחקרים הבולטים במחצית השנייה של נובמבר 2014. הפחתה משמעותית של לחץ הדם מפחיתה את הסיכון לאירועים מוחיים בחולים ממחלת עורקים כלילית. מתוצאות ניתוח פוסט-הוק של נתוני מחקר On Target שפורסמו בכתב העת Hypertension, עולה כי ירידה חדה בלחץ הדם לערכים של 118 מילימטר כספית על 68 מביאה להפחתת הסיכויים לאירועים מוחיים, ללא הגדלת הסיכון לאוטם שריר הלב, כל זאת בחולים עם עדות למחלת עורקים כלילית. ממצאי המחקר מדגימים את הבטיחות של הפחתת לחץ הדם בטווח האמור, גם לערכים נמוכים מ-130 על 80 מילימטר כספית. לאחר תקנון למשתנים שונים, כולל הקצאה אקראית, הפחתת לחץ דם מערכי הבסיס לובטה בסיכון נמוך יותר לאירועים מוחיים, ללא שינוי בסיכון לאירועים לבביים, בעוד שעלייה בלחץ הדם הסיסטולי לובטה בעלייה בסיכון לאירועים מוחיים ואוטם שריר הלב. הפחתת לחץ הדם הסיסטולי ב-34 מילימטר כספית, מקביל למדדים באחוזון העשירי, או לחץ דם של 118 מילימטר כספית לדוגמה, לובטה בירידה של 16% בסיכון לאירועים מוחיים, בהשוואה לירידה של 7 מילימטר כספית בלבד. יחס הסיכון לאוטם שריר הלב עמד על 1.05. מצד שני, עלייה בלחץ הדם הסיסטולי בהיקף של 20 מילימטר כספית, מקביל לאחוזון 90, או לחץ דם של 160 מילימטר כספית, לובטה בעלייה של 42% בסיכון לאירוע מוחי, ועלייה של 20% בסיכון לאוטם שריר הלב, בהשוואה לירידה של 7 מילימטר כספית בלבד.
דפוס דומה תואר בקשר בין שינויים בלחץ הדם הדיאסטולי והסיכון לאירועי לב ומוח. כאשר החוקרים בחנו את לחץ הדם ולא את השינויים מתחילת הדרך, לא תואר קשר בין מדדי לחץ דם סיסטולי ודיאסטולי ובין הסיכון לאוטם שריר הלב. עם זה, באשר לאירועי מוח, זו הקשר בין הסיכון הזה ובין ערכים נמוכים וערכים גבוהים של לחץ דם סיסטולי ודיאסטולי. ממצאי המחקר תומכים ביעד לחץ דם סיסטולי נמוך מ-140 מילימטרים כספית למניעת אירועים מוחיים בחולים בסיכון גבוה למחלות כלי דם, עם עדות קודמת למחלת עורקים כלילית. הממצאים תומכים גם בהצהרה מדעית שפורסמה בעת האחרונה מטעם ה-AHA-ASA, ולפיה הירידה בלחץ הדם עם טיפול תרופתי הינה הגורם החשוב ביותר בהפחתת הסיכון לאירועי מוח.
שכיחות מוגברת של שברי עצמות בחולי צליאק. בחולים עם מחלת צליאק קיימת שכיחות גבוהה כמעט כפליים של שברי עצמות. כך עולה מתוצאות סקירה חדשה שפורסמו בכתב העת Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. במסגרת הסקירה הנוכחית, החוקרים בחנו את הנתונים מ-16 מחקרים שערכו השוואה של שיעורי ההיארעות של שברי עצמות בחולים עם מחלת צליאק ומשתתפים ללא הבחנה של מחלת צליאק. במחקרים שבחנו את הנתונים בנקודת זמן אחת, בחולים עם מחלת צליאק, תועדה שכיחות גבוהה כפליים של שברי עצמות בעבר. במחקרים שעקבו אחר המשתתפים לאורך זמן, באלה עם הבחנה של מחלת צליאק בתחילת הדרך, תועדה עלייה של 30% בסיכון לשברי עצמות, ועלייה של 69% בסיכון לשברי ירך, בהשוואה לאלה ללא מחלת צליאק. רק שני מחקרים בחנו שברי עצמות במשתתפים עם מחלת צליאק לא מאובחנת, אך עם עדות לנוגדנים ספציפיים למחלת צליאק בבדיקות הדם, ולא היה ברור אם קיים קשר בין המחלה ובין שברים בעצמות. מאחר שהמחלה משפיעה על ספיגת חומרי תזונה במעי הדק, היא עלולה להוביל להפרעה בספיגה של ויטמין D וסידן, או לדלקת כרונית במערכת העיכול, עשויים לפגוע בבניית עצם. הסברים אפשריים נוספים לקשר בין שברי עצמות ובין מחלת צליאק, כוללים שינויים הורמונליים או דיאטה דלת גלוטן, שלעיתים קרובות דלה במינרלים. לאור הממצאים, החוקרים ממליצים להשלים בדיקות סקירה של כל חולה עם הבחנה חדשה של מחלת צליאק, וכמו כן בדיקת צפיפות עצמות שגרתית. עם זאת, הם קוראים להשלים מחקרים נוספים בנושא, במטרה לקבוע אם הסיכון דומה עם מחלת צליאק לא מאובחנת.
תוצאות מבטיחות לפרוביוטיקה במניעה ובטיפול באטופיק דרמטיטיס, מתוך כינוס מטעם ה-ACAAI. מתוצאות שני מחקרים חדשים שהוצגו במהלך כינוס מטעם ה-American College of Allergy, Asthma and Immunology, עולה כי תמצית פרוביוטיקה עשויה לשמש אפשרות טיפול לא תרופתי בחולים עם אטופיק דרמטיטיס ועשויה לסייע במניעת ביופילם פתוגני. מן הנתונים עולה עוד כי לטיפול יעילות נגד ביופילם פתוגני הובא על השפעות נוגדות דלקת. במחקר הראשון נעשה שימוש בחומר להסרת שומנים מהאור, כך שדגימות האור היבש ידמו אטופיק דרמטיטיס. כאשר הדגימות נחשפו לתמצית הפרוביוטיקה, ההשפעה הייתה דומה לזו של דקסמטזון, בכך שהשיבה את שלמות המחסום האורי כפי שנקבע בבדיקות להערכת חדירות האור, לפי עמידות האור להולכת זרם חשמלי. בנוסף, רמות חלבון פילגרין, מרכיב חשוב למחסום האורי, היו גבוהות כפליים בדגימות אור שנחשפו לתמצית הפרוביוטיקה בהשוואה לדגימות שלא נחשפו לחומר הפעיל. במחקר השני בחנו החוקרים תמצית פרוביוטיקה להערכת היצמדות, עיכוב והיפרדות מביופילם. תכונות ההיצמדות היו גבוהות כפליים בדגימות אור שנחשפו לתמצית פרוביוטיקה בהשוואה לדגימות אור שטופלו בוונקומיצין ומרופנם. בנוסף, הטיפול הפעיל היה יעיל יותר מטיפול אנטיביוטי בעיכוב ההידבקות של חיידקי MRSA לביופילם ויעיל פי חמישה בהיפרדות החיידק. לתמצית גם פעילות ביולוגית נגד MSSA עם עיכוב של 50-60% ביצירת ביופילם על משטחים. מן הממצאים האלה עולה שתמציות פרוביוטיקה עשויות לשמש לטיפול ולמניעת ביופילם של חיידקי MRSA בחולים עם מחלות אור קרוניות, דוגמת אטופיק דרמטיטיס. מתוך כינוס, מטעם ה-American College of Allergy, Asthma and Immunology.
עישון מלווה בסיכון מוגבר לממאירויות משניות, מתוך ה-Journal of Clinical Oncology. עישון סיגריות הינו גורם סיכון מוכח היטב לממאירויות ראשוניות, דוגמת ממאירויות של הריאה, שלפוחית השתן, הכליות והראש והצוואר. כעת, מנתוני מחקר חדש עולה כי הסיכון המוגבר תקף גם להתפתחות ממאירויות משניות על רקע עישון ותמותה. החוקרים אספו נתונים מחמישה מדגמים פרוספקטיביים גדולים שכללו יותר מ-15,000 משתתפים. 2,552 חולים עם המהירות של הריאה בשלב אחת, 6,386 חולים עם המהירות של שלפוחית השתן, 3,179 חולים עם המהירות של הכליה, ו-2,967 חולים עם המהירות של הראש והצוואר. הם בחנו את הקשר בין הרגלי עישון לפני ההבחנה של הממאירות הראשונית ובין הסיכון לממאירות משנית על רקע עישון. בקרב השורדים הובחנו 866 ממאירויות משניות על רקע עישון, 6%, כאשר מדובר בגידולים ראשוניים ברורים ולא גרורות של הממאירות הראשונה. בחולי ממאירות ריאתית בשלב אחת, הסיכון לממאירות שנייה על רקע עישון היה גבוה פי 2.6 בשורדים שישנו פחות מ-20 סיגריות ביום, בהשוואה לאלה שלא ישנו מעולם. הסיכון היה גבוה פי 3.3 באלה שישנו 20 סיגריות ויותר ביום. דפוסים דומים תוארו באלה ששרדו ממאירות של הכליה, הראש והצוואר ושלפוחית השתן. הסיכון לתמותה עקב אחר קשר מנת תגובה דומה. לדוגמה, הסיכון לתמותה היה גבוה פי 2.4 בשורדים של ממאירות ריאתית בשלב אחת, שישנו פחות מ-20 סיגריות ביום, בהשוואה לאלה שלא ישנו מעולם, והיה גבוה פי 3.1 באלה שישנו 20 סיגריות ויותר ביום. מניתוח הנתונים עולה כי הסיכון לממאירויות משניות על רקע עישון גבוה פי 3.3 עד 5.3 בנבדקים ששרדו מחלות ממאירות וישנו 20 סיגריות ויותר ביום לפני ההבחנה של הממאירות הראשונה, בהשוואה לאלה שלא ישנו מעולם. התוצאות היו מובהקות סטטיסטית. מדובר במחקר הגדול ביותר עד כה להערכת ההשפעה של עישון סיגריות והסיכון לממאירויות משניות על רקע עישון.
טיפול קוגניטיבי וטכניקות קשיבות עשויים לסייע בדיכאון לאחר מנופאוזה, מתוך מטוריטס. פסיכותרפיה וטכניקות קשיבות, מיינדפולנס, עשויות לסייע לנשים רבות הסובלות מדיכאון במהלך מנופאוזה, כך עולה מסקירה חדשה של הנתונים בנושא. לדברי החוקרים, מחקרים מעטים בחנו עם טיפול קוגניטיבי מהווה חלופה טובה לנשים שאינן יכולות או אינן מעוניינות בטיפולים תרופתיים, אך המחקרים הבודדים שעשו כן הדגימו תוצאות חיוביות. הם מוסיפים כי טיפול קוגניטיבי התנהגותי מסייע למטופלים לשנות את אופן החשיבה והתחושה שלהם ומוביל לחיים פרודוקטיביים יותר. טיפול התנהגותי מתמקד יותר בשינוי פעולות המעודדות הרס עצמי. מדיטציית קשיבות מסייעת למטופלים להתמודד טוב יותר עם מצבי דחק. במחקר הראשון, במחצית מבין 169 נשים סביב מנופאוזה שלקחו חלק ב-16 מפגשי טיפול פרטני, חומרת הדיכאון לאחר הטיפולים הייתה נמוכה יותר באופן ניכר, וב-25% מן הנשים לא תועד עוד דיכאון לאחר הטיפולים. היקף הדיכאון היה נמוך יותר גם בנשים לאחר 16 מפגשים בני שעתיים שנערכו פעמיים בשבוע, במחקר אחר שכלל 44 משתתפות. אנשים חשו פחות דיכאון לאחר טיפול שכלל הדרכה, כישורי התמודדות והרפיית שרירים להקלה על תסמיני מנופאוזה, בחלק מבין 12 מחקרים שבחנו דיכאון כאחד ממספר תסמיני מנופאוזה. לאחר טכניקות מבוססות קשיבות להקלה על מתחים וטכניקות הרפיה, אנשים דיווחו על הקלה בתחושת הדיכאון.
עם זאת, טיפולים קוגניטיביים לא הובילו בכל המקרים להקלה על דיכאון. בחלק מהמקרים, ייתכן כי הדבר נבע מכך שאנשים נדרשו לתוכניות המתמקדות יותר בתסמינים הגופניים, דוגמת גלי חום או יובש נרתיקי, והתחושות בעקבות המעבר למנופאוזה. החוקרים מזהירים כי חלק מהמחקרים שנבחנו בסקירה היו קטנים ולא כללו מעקב מספק, לא כללו קבוצת השוואה, או שכללו רק נשים עם דיכאון קל. למרות שאין מחקרים רבים בספרות הרפואית בכל הנוגע לטיפול קוגניטיבי התנהגותי כאמצעי יעיל להקלה על תסמיני מנופאוזה, מומחים רבים תומכים בטיפולים אלה זה יותר משלושה עשורים. לאור הסיכון הנמוך הכרוך בטיפולים אלה, הכותבים מאמינים כי יש מקום לשקול התערבות זו בנשים שאינן יכולות או אינן מעוניינות בטיפולים תרופתיים, להקלה על תסמיני מנופאוזה.
ההשפעה המזיקה של מריחואנה על מבנה המוח בולטת יותר עם שימוש בסם מגיל צעיר. הקשר בין שימוש ארוך טווח במריחואנה ובין שינוי מבנה המוח תלוי בגיל בעת השימוש הראשון בסם ומשך השימוש. כך עולה מתוצאות מחקר חדש שפורסמו במהלך חודש נובמבר בכתב העת Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. המחקר כלל 110 מבוגרים, והחוקרים מצאו כי בקרב אלו שהשתמשו במריחואנה לאורך זמן, נפח החומר הלבן היה קטן יותר, לצד עלייה בכישוריות התפקודית והמבנית בקורטקס האורביטו-פרונטלי, אזור במוח האחראי לקבלת החלטות, בהשוואה לאלו שלא השתמשו בסם. מן הממצאים עולה עוד כי שימוש סדיר בסם מגיל צעיר מלווה בעלייה בכישוריות התפקודית בחומר הלבן, בעוד ששימוש ארוך במריחואנה מלווה בירידה בכישוריות המבנית. במסגרת המחקר הנוכחי ביקשו החוקרים לבחון את ההשפעות המוחיות של THC, דלטה 9-טטרה-הידרו-קנבינול, המרכיב הפעיל בקנאביס, באמצעות שלוש טכניקות הדמיה בתהודה מגנטית. הם השתמשו בבדיקת MRI של המוח למדידת נפח החומר הלבן ב-48 מבוגרים שהשתמשו במריחואנה, גיל ממוצע של 28.3 שנים, ו-62 ביקורות תואמות שלא השתמשו בסם, גיל ממוצע של 30 שנים מאלבקרקי, ניו מקסיקו. משתמשים בקנאביס דיווחו כי השתמשו בקנאביס לפחות 4 פעמים בשבוע במהלך 6 החודשים האחרונים. שימוש נוכחי במריחואנה אושר באמצעות בדיקות שתן. בדיקת פונקשנל MRI בזמן מנוחה שימשה למדידת הכישוריות התפקודית של המוח, ובדיקת DTI, Diffusion Tensor Imaging, שימשה להערכת קישוריות מבנית בין אזורים מוחיים דרך מסילות בחומר הלבן. בדיקת FA, Fractional Anisotropy, שימשה כקנה מידה לתיאור עיבודי DTI.
מהתוצאות עולה כי בקרב משתמשים במריחואנה, נפח החומר האפור היה קטן באופן מובהק באזור האורביטו-פרונטלי המרכזי מימין, ובאזור האורביטו-פרונטלי העליון משמאל, בהשוואה לאלה שלא השתמשו בסם. הקישוריות התפקודית במנוחה הייתה גבוהה יותר בקורטקס האורביטו-פרונטלי משמאל ומימין, ובאזור הטמפורלי משמאל ומימין. העלייה בקישוריות התפקודית בקרב משתמשים במריחואנה מעידה על מנגנונים מפצים, עם גיוס החומר האפור לפיצוי על השינויים בקורטקס האורביטו-פרונטלי. בקרב משתמשים בקנאביס תועדה קישוריות מבנית גבוהה יותר בבדיקת FA באזור ה-forcept minor, המקשר בין אזורים אורביטו-פרונטליים. ייתכן כי לקנאביס יש השפעות שונות על מסילות ספציפיות. חשיפה לראשונה למריחואנה בגיל צעיר יותר, לובטה בקישוריות תפקודית גבוהה יותר בקורטקס האורביטו-פרונטלי. לסיכום, תואר קשר הפוך ומשמעותי בנפח החומר האפור בקורטקס האורביטו-פרונטלי ובין בעיות פסיכולוגיות וסוציאליות באלה שהשתמשו רק במריחואנה. נפחים נמוכים יותר לובו במדדים גבוהים יותר בשאלוני Marijuana Problem Survey. מהנתונים עולות השפעות דיפרנציאליות של שימוש ראשוני ושימוש כרוני במריחואנה, העשויות להעיד על התהליכים המורכבים במערכת העצבים בעקבות חשיפה למריחואנה.
האם שימוש ממושך בטלפונים אלחוטיים וטלפונים סלולריים מעלה את הסיכון לגידולי מוח? שימוש ארוך טווח בטלפונים ניידים ואלחוטיים מלווה בסיכון מוגבר לגליומה, הסוג הנפוץ ביותר של גידולי מוח. כך עולה מתוצאות המחקר האחרון בנושא שפורסמו במהלך חודש אוקטובר בכתב העת פתופיזיולוגי. מן המחקר החדש עולה כי הסיכון לגידולי גליומה היה גבוה כמעט פי שלושה בקרב אלו שהשתמשו בטלפונים אלחוטיים במשך יותר מ-25 שנים, וכי הסיכון היה גבוה יותר גם באלו שהחלו להשתמש בטלפונים סלולריים או אלחוטיים לפני גיל 20. במסגרת המחקר הנוכחי, אספו החוקרים נתונים משני מחקרי מקרה ביקורת באשר לגידולי מוח ממאירים עם הוכחה היסטופתולוגית. המחקר הראשון כלל משתתפים בני 20 עד 80 שאובחנו בין השנים 1997 ו-2003. המחקר השני כלל משתתפים בני 18 עד 75 שאובחנו בין 2007 ל-2009. למקרים התאימו ביקורות מאותו מין ובגיל דומה שנבחרו באקראי ממאגר ה-Swedish Population Registry. כל המשתתפים מילאו שאלון מפורט להערכת החשיפה לטלפונים סלולריים וטלפונים אלחוטיים. ניתוח הנתונים כלל 1,498 מקרים של גידולי מוח ממאירים. גיל המשתתפים הממוצע עמד על 52 שנים. רוב המשתתפים, 92%, אובחנו עם גליומה, ומעט יותר ממחציתם, 50.3%, אובחנו עם הגידול הממאיר הנפוץ ביותר, גליובלסטומה מולטיפורמה או אסטרוציטומה בדרגה 4. עוד נכללו במחקר 3,530 ביקורות בגיל ממוצע של 54 שנים. מן הנתונים עולה סיכון מוגבר לגליומה על רקע שימוש בטלפונים סלולריים וטלפונים אלחוטיים במשך יותר משנה לאחר תקנון לגיל בעת אבחנה, מין, מצב סוציו-אקונומי ושנת אבחנה. הסיכון הגבוה ביותר תואר באלו שהשתמשו בטלפונים סלולריים במשך יותר מ-25 שנים. הסיכון היה גבוה יותר ככל שעלה השימוש בטלפונים אלחוטיים. יחסי הסיכויים עלו בעקביות עם עלייה במספר שעות השימוש במכשירי הטלפון.
הסיכון לגליומה היה הגדול ביותר באזורי המוח עם החשיפה הגדולה ביותר, כאשר יחס הסיכויים היה גבוה יותר באזור האונה הטמפורלית ובאונות הסמוכות, באותו צד שבו נעשה שימוש במכשירי הטלפון. הסיכון היה הגבוה ביותר בקרב משתתפים שהשתמשו לראשונה בטלפונים סלולריים, יחס סיכויים של 1.8, או טלפונים אלחוטיים, יחס סיכויים של 2.3 לפני גיל 20 שנה, אם כי מספר המקרים והביקורות היה קטן יחסית. החוקרים מסבירים כי ילדים ומתבגרים חשופים יותר לקרינה אלקטרומגנטית בהשוואה למבוגרים, מאחר שעצם הגולגולת שלהם דקה יותר והראש שלהם קטן יותר. המוח עדיין מתפתח עד גיל 20 בערך, ועד לתקופה זו הוא פגיע יחסית לנזקי סביבה. מהנתונים עלה סיכון מוגבר עם שימוש במכשירים סלולריים מדור שלישי בהשוואה לסוגים אחרים, אך ממצא זה מבוסס על תקופת חוויון קצרה, ומספר המשתתפים קטן יחסית. החוקרים מסבירים כי מכשירי טלפון מדור שלישי פולטים אותות גלי קול בפס רחב, שבאופן תיאורטי הם בעלי השפעות ביולוגיות משמעותיות יותר בהשוואה לאותות אחרים. השפעות אלה עשויות לכלול עלייה בייצור ROS, Reactive Oxygen Species, או השפעה על גן P53, המעורבים בהתפתחות גידולים ממאירים. החוקרים מאמינים כי הממצאים מחזקים את המסר, ולפיו פליטת קרינה אלקטרומגנטית ממכשירי טלפון סלולריים נחשבת קרצינוגן, לפי הגדרות ה-IARC, International Agency of Research of Cancer, ויש לעדכן בהקדם את ההנחיות הנוכחיות בנוגע לחשיפה לקרינה זו.
תוחלת החיים של חולי הפטיטיס C, שהשיגו תגובה וירולוגית ממושכת, דומה לזו של האוכלוסייה הכללית. מחקר חדש מג'אמה מדווח כי מטופלים עם הפטיטיס C, להלן HCV, אשר השיגו תגובה וירולוגית ממושכת, נהנים מתוחלת חיים דומה לזו של האוכלוסייה הכללית. החוקרים מציינים ברקע כי כ3 מיליון בני אדם בארצות הברית נגועים באופן קרוני ב-HCV. תוחלת החיים של מטופלים אלה פוחתת בהשוואה לאוכלוסייה הכללית, בעיקר בשל התפתחות שחמת כבד, כשל כבד וקרצינומה של תאי הכבד. מחקרים קודמים הראו שהסיכון לתמותה מכל סיבה נמוך יותר בין מטופלים עם HCV קרוני ופיברוזיס כבדי מתקדמת במידה שהושגה תגובה וירולוגית ממושכת, SVR. אך ההשוואות נעשו מול מטופלים שלא השיגו SVR. כעת ביקשו החוקרים להשוות את תוחלת החיים שחולי HCV פיברוזיס ושחמת עם ובלי השגת SVR עם האוכלוסייה הכללית. החוקרים עשו שימוש בנתונים על אודות ההישרדות ב-HCV קרוני ופיברוזיס כבד מתקדם מתוך מחקר קודם. החוקרים בחנו את ההישרדות הכוללת שהושגה בכל רמה של תגובה וירולוגית לטיפול, ואותה ישבו לפרטים תואמים באוכלוסייה הכללית. בסך הכל נעשה מעקב אחר 530 מטופלים לאורך תקופה חציונית של 8.4 שנים. המעקב הושלם ב-454 מטופלים, 86%. הגיל החציוני היה 48, בטווח 42-56, ו-70% היו גברים עם השגת SVR על ידי 36%.
13 מטופלים עם SVR נפטרו, כך ששיעור ההישרדות הכולל היה 91.1%, אשר לא היה שונה באופן מובהק מההישרדות באוכלוסייה הכוללת התואמת. בניגוד לכך, 100 מטופלים שלא השיגו SVR נפטרו, ושיעור ההישרדות ה-10 שנתי שלהם היה 74%. שיעור ההישרדות היה נמוך באופן מובהק בהשוואה לאוכלוסייה הכללית התואמת. החוקרים מסכמים כי בין מטופלים עם HCV ופיברוזיס או שחמת הכבד, השגת SVR קשורה עם הישרדות דומה לזו של האוכלוסייה הכללית, בעוד שאי השגת SVR קשורה להישרדות פחותה. לדעת החוקרים, ההישרדות המצוינת בין מטופלים עם מחלות כבד מתקדמות ו-SVR מוסברת בשל הקשר בין SVR והנסיגה בדלקת הכבד והפיברוזיס, הפחתה בלחץ ורידי הכבד, הפחתה של הופעת קרצינומה בכבד וחשל כבדי, כמו גם הפחתה בהופעת סוכרת, מחלת כליות בשלב סופני ואירועים קרדיו-וסקולריים. החוקרים מציינים שלמרות שמטופלים עם שחמת הכבד ו-SVR עדיין נמצאים בסיכון לקרצינומה בכבד, שיעורי ההיארות של קרצינומה בכבד נמוכים וההישרדות גבוהה יותר באופן ניכר בהשוואה לאלה שלא השיגו SVR.
אנמיה מעלה את הסיכון לנזק כלייתי חד ופוגעת בסיכויי ההחלמה. מתוצאות שני מחקרים חדשים שהוצגו במהלך כינוס ה-Kidney Week לשנת 2014, עולה כי אנמיה מעלה את הסיכון לנזק כלייתי חד בחולים מאושפזים. בנוסף, מן הנתונים עולה כי עם עלייה בחומרת האנמיה, חלה עלייה בסיכון לנזק כלייתי חד. אנמיה הוגדרה בנוכחות ריכוז המוגלובין נמוך מ-10 גרם לדציליטר, והינה גורם סיכון הפיך ידוע לנזק כלייתי חד בחולים המיועדים לניתוח לב. עם זה, חסרים נתונים על אודות השכיחות של אנמיה בחולים המאושפזים מסיבות פנימיות. במסגרת המחקר נאספו נתונים באופן רטרוספקטיבי על אודות 1,946 חולים מאושפזים במחלקות פנימיות במהלך 24 חודשים. 348 החולים עם נזק כלייתי חד היו מבוגרים יותר משמעותית בהשוואה ל-1,598 החולים ללא נזק כלייתי חד, עם מדת מסת גוף גבוה יותר ושכיחות גבוהה יותר של מחלות רקע. נזק כלייתי חד הוגדר בנוכחות עלייה של 0.3 מיליגרם לדציליטר בריכוז קריאטינין בדם בתוך 48 שעות, או עם צורך בטיפול כלייתי חליפי. בשיעור גבוה יותר באופן מובהק סטטיסטי של חולים עם נזק כלייתי חד בהשוואה לאלו ללא נזק כלייתי חד, היה ריכוז ההמוגלובין בתחילת המחקר נמוך מ-10 גרם לדציליטר, 51.1% לעומת 37.9%.
בתחילת המחקר ממוצע רמת ההמוגלובין היה נמוך יותר באופן מובהק בחולים עם נזק כלייתי חד, 10 גרם לדציליטר נקודה 2 לעומת 10 גרם לדציליטר נקודה 8. בכל נקודות הזמן לאורך האשפוז, ריכוז ההמוגלובין היה נמוך יותר בחולים עם נזק כלייתי חד. עם זאת, לא תועד מתאם בין רמת ההמוגלובין ובין חומרת המחלה. הסיכוי להחלמה מלאה או חלקית עלה משמעותית בחולים עם ריכוז המוגלובין מעל 10 גרם לדציליטר נקודה 5, בהשוואה לאלה עם ריכוז המוגלובין של 9 גרם לדציליטר נקודה 24 ופחות. החוקרים קוראים להשלים מחקרים נוספים להערכת הנושא באוכלוסיות אחרות.